הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת תרומה, תורה לא בשמיים, דבר לבני ישראל. יקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי, אומר המדרש. משל לבת מלך יחידה, המלך לא רוצה להיפרד ממנה, לכן הוא מביא אותה לחתן, אבל גם רוצה להגיע איתה, הוא לא יכול להיפרד ממנה. אבל הוא גם לא יכול לעכב אותה, לכן הוא מבקש מהבת שלו, בבקשה, תעשו לי, אתם מזו קיתון קטן שאוכל תמיד להיות בחברתכם. כך הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לא לתת לכם את התורה, אני לא יכול כביכול להיפרד מהתורה, לכן אמר, אני מגיע עם התורה, וכאשר לומדים תורה מתחברים אל הקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עשו לי מקדש שאדור בתוכו. אומר הר"ן, אין הכוונה שהתורה ניתנה לבני ישראל שילמדו אותה בלבד, זה לא, שהרי אם ככה מה הבעיה, יכולים בני ישראל ללמוד אותה בשמיים, לא צריכים להוריד אותה לארץ, לא צריכים להוריד אותה למקום בו מתעסקים בשניים אוחזים בתלית או שור שנגח את הפרה, או בכל מיני מושגים פשוטים וחומריים. אפשר לחזור לדבר בעולם מושגים של אצילות, אין סוף מושגים נפלאים, אלא הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. הכוונה היא שהתורה ניתנה לא רק שנתן לנו תורה, אלא עוד עניין שאנו קובעים מה תהיה ההלכה, תורה לא בשמיים. כמו הדיון המפורסם בעניין תנורו של הכנאי, מהו תנורו של הכנאי? תנור של הכנאי הוא תנור שעשוי מחלקים מתפרקים ונחלקו חכמים, האם פירוקו מועיל? אם נטמע, זאת אומרת, אם כלי נטמע הוא טמא, אבל אם מפרקים אותו זה כבר לא אותו כלי, אז החלקים טהורים. כעת מהמקום הזה השאלה בעניין תנורו של הכנאי, אם מפרקים את התנור שזו דרכו שבונים אותו ומפרקים אותו, כך הוא בנוי, כך דרך שימושו. ורבי אליעזר סבר, כן, כך הוא נטהר. חכמים חלקו ואמרו לא ככה. באותו יום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם על מנת לתאר את התנור ולא קיבלו. איזה הוכחות הוא הביא? אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב במקומו. מאה מה? יש אומרים 400 מה? אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו, נטו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע ואמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם, מה אתם עושים פה? לא נפלו מפני כבודו של רבי ישוע ולא זגפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין הם מוטין ועומדים. כך בעניין המחלוקת הזאת של רבי אליעזר וחכמים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? הלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי ישוע לרגלה ואמר, לא בשמיים היא. מה הכוונה לא בשמיים? אמר רבי ירמיה, כבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתוב בתורה, אחרי רבים לאטות, לכן כך נעשה. רבי נתן שאל באותו זמן את אליהו הנביא, מה עושה הקדוש ברוך הוא באותו זמן? אמר אליהו הנביא, אמר הקדוש ברוך הוא כביכול, נצחוני בניי, נצחוני. שמח הקדוש ברוך הוא בעניין זה. התורה אחרי שניתנה לישראל, המימוש של ההמשך, קיום ההוויה של התורה הוא אצל חכמי התורה. לב חכמי התורה הוא מקור התורה. אפילו בשמיים מתחשבים יותר בסברת החכמים שבארץ, מכיוון שהתורה ניתנה לישראל. אומר אריזל, כאשר אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן חלקנו בתורתך, הפשט הוא שנזכה שחלקנו בחיים יהיה עסק התורה. אבל נוסף לכך יש בזה עומק, שלכל אחד ואחד מישראל יש חלק בתורה שהוא מיוחד רק לו, והוא מסוגל להשיג את החלק הזה. אם יהגה ויעסוק בתורה בכל הכוחות המיוחדים שניתנו לו, הוא יפיק את החלק הזה, את חלק התורה הזה המיוחד לו. התורה הזו לא תצא אל הגילוי על ידי מישהו אחר, רק הוא עם הכישרונות והיכולות שלו, הוא עם המחשבות שלו, עם התכונות שלו, עם מלך הרוח שלו, יכול לגלת את חלקו בתורה, כמו שכתוב בספר רשות מן השמיים. צדיק מקובל עם בעלי התוספות רבנו יעקב הלוי היה כותב שאלה מניח למרשותיו, ולמחורת היה רשום משמיים תשובה על הכתב. הוא כותב לדוגמה שלמעלה פסקו הלכה כמו רבנו תם בעניין התפילין, לא כמו רשי, למרות שלהלכה אנחנו עושים כמו רשי, כך הרמב״ם והשולחן ערוך פסקו, כך עושים. אנו פוסקים כפי שהגיעו לכלל ההכרח חכמי ישראל. אומרים המפרשים, לכן בבית המקדש יש לשכת הגזית, שם הדיינים פרשת תרומה למדים שהמזבח הוא ליד לשכת הגזית, כי לשכת הגזית הוא מקום חכמי ישראל, הוא העיקר, ולכן המזבח קרוב אליו. כביכול קודש הקודשים איפה נמצא? סמוך ללשכת הגזית. אומרים המפרשים, גם לפני מתן תורה הייתה תורה. אברהם, יצחק, יעקב, כולם יושבים בישיבה לומדים תורה. אומרת הגמרא מסכת יומא, היו לומדים תורה בישיבת שם ועבר, אלא שאז למדו תורה כפי שהיא בשמיים. לא מכרים בתורה, אלא רק לומדים תורה. מאז מתן תורה אנו בני ישראל מכרים להלכה, קובעים מהי התורה. אומרים חז"ל בגמרא ברכות, אדם שהוא מוכר חפץ, הוא מוכר, אין ברירה, צריך לתת את החפץ וכך יקבל תמורה. היה מעדיף לשמור את החפץ ולקבל כסף, אבל אין ברירה, חוקי המסחר, תיתן תקבל. הקדוש ברוך הוא לא כך, נותן תורה לעם ישראל, רוצה וחפץ שהם ילמדו תורה ויחדשו בתורה, וכפי הבנתם לפי כללי התורה והמידות הטובות שלהם, כך תהיה ההלכה. הקדוש ברוך הוא שומע, כביכול מבני ישראל אומרים, איך הם לפי השכל שלהם, המידות שלהם, איך הם מבינים את הדברים, וכך תהיה ההלכה. כתב הבן איש חי, בבן יהוידע, הגמרא אומרת, בגלל מה שעשה רבי אליעזר, עשו עליו חרם ושמטה, וחזל מספרים שבאותו יום ירדו דמעות מעיניו, והעולם לקה שליש זיתים, שליש תבואה בעולם, באותו יום נפגעו, ויש אומרים גם כל העיסות נתקלקלו באותו היום, מדוע ולמה? וגם באותו יום, כל מקום שנתן עיניו נשרף, מדוע? אומר הבן איש חי, היה מאוד קשה לעמוד באותו ניסיון. יום גדול, ניסיון גדול, לא להקשיב לרבי אליעזר הגדול, כמו בזמן העגל שמהשמיים הראו את מיטת משה רבינו כאילו נפטר. כך, במהלך הדורות, כל מי שירצה לעשות מופת, או לומר שהוא עשה מופת, אפילו שלא ראו אותו, ולדוגמה, יאמר שהוא בקע את הירדן, הוא עבר רגלית. על הכינרת לא מתרגשים ממנו, ואפילו אם שנים רבות לאחר מכן, אחרי שהוא הלך על הכינרת, שנים רבות לאחר מכן, מקימים דת חדשה, לא מסודרת, לא מאורגנת, לא ברורה, אבל מיליארדים במהלך הדורות הולכים בכיוון הדת הזו. בכל אופן אנו לא מתרגשים, כי אנו מחפשים את האמת. לא ריגושים, לא מופתים, לא ניסים. ריגושים? מעניין, מופתיעים, מפעים, אבל אנו מעדיפים משהו שהוא מעל הכל, האמת. אנו בוחרים באמת, משהו שהוא מעל כל התחושות והרגשות. יותר מכך, לא רק שחכמי ישראל לא הקשיבו לדעתו של רבי אליעזר, אלא אפילו מהשמיים הייתה תמיכה בדעתו של רבי אליעזר, ואפילו שליש הזיתים בעולם ושליש התבואה גם הם נפגעו. בכל אופן לא חזרו בהם חכמי ישראל, המשיכו בנידוי כלפי רבי אליעזר הגדול. ועוד יותר, רבי אליעזר הגדול כל יום היו שומרים שהוא לא יעשה נפילת אפיים. פעם אחת בראש חודש הוא אמר תחנון, אמר נפילת אפיים, באותו יום נפטר רבן גמליאל, כלומר העולם פחד מהתחנון של רבי אליעזר, ובכל אופן הלכה כמו חכמים ולא כמו רבי אליעזר. כך פסק הרמב״ם, התנור הוא טמא כדעת חכמים ולא טהור כדעת רבי אליעזר. תורה לא בשמיים, נס אנושי אדיר שאנחנו לא מתפעלים ומתרגשים, מעשה ניסים. וזה מעשה חשוב ויסודי ביהדות, אומר הבן איש חי, מעיקרי היהדות, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ומי שהוא חי את התורה הוא זה שקובע, וכל אחד יכול, התורה מונחת בקרן זווית, כל הוא רוצה ליטול יבוא ויטול. אנשים בשטחיותם חושבים שהציבור מקשיבים לחכמי ישראל, מדוע למה? כי הוא סתם, הציבור לא חושב, הוא מעדיף לוותר על האחריות ועל החשיבה, ולא לחשוב, ולכן שחכמי ישראל יחשבו בשבילו, כך זה נדמה לו, זוהי טעות גדולה מאוד. ומגיע כרגיל מתוך רדידות ושטחיות והבנה מהי התורה ומה המשמעות של דעת תורה. אנו מקשיבים לחכמי ישראל. כאשר אנו מקשיבים לחכמי ישראל, הכוונה היא שאנו מקשיבים לכל ה-70, 80 או 100 שנה של עמל תורה. אין הכוונה שאנו מקשיבים לאדם שהציבור בחר בו, זה לא כך, זה יותר עמוק. מדוע הציבור בחר בו? הציבור בחר בו כי הוא מקפל בתוכו את שלמות החשיבה אחרי שהוא עבר כביכול מבחנים ובדיקות כל החיים שלו. ונסביר, אנו יודעים בידיעה ברורה, מוחלטת, שיש בורא לעולם והוא נתן תורה לעם ישראל. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועוד, אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, והוא יודע מה עתיד להיות, ובתורה הוא כתב את העצות המתאימות לכל ימי הדורות, לכל התקופות, הוא צופה הדורות מראש. אלא שכדי להבין את התורה, איך מהתורה להקיש, ללמוד ולהשבות בין מה שכתוב בתורה שבכתב והתורה שבעל פה לבין המציאות, אנו צריכים אנשים שכל ימיהם עסוקים בתורה, הם פרושים מתאבות, הם קדושים, והלב והמוח שלהם עסוק תדיר בתורה ובמידות טובות, והם מכירים את התורה, הם מכירים את החשיבה של התורה, הם מכירים מתוך התורה את ההתייחסות למציאות, ולכן דעת תורה, הכוונה היא הדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לאדם, והתורה היא מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אם אתה מרגיש שאתה רוצה להביע דעה בתורה, בבקשה תביא דעה, אבל בתנאי שהדעה תהיה על בסיס כללי התורה. אם תרצה להביע דעה בעניין חשמל בשבת, אם תרצה להביע דעה בעניין התייחסות לרפורמים, אם תרצה להביע דעה בעניין עלייה להר הבית, אם תרצה להביע דעה בעניין התייחסות למדינה, בעניין היחס לנפש, בעניין אישה עגונה, בעניין ייבום וחליצה, אם תרצה להביע דעה בכל עניין שיש בעולם על פי תורה, בבקשה. אתה יכול בהחלט, אתה יכול להביע דעה, אבל התנאי שהדעה שלך תתקבל ותחשב לרצינית. אם תרצה שיתייחסו ברצינות לדעה שלך, זה בתנאי שהיא לא מגיעה מהרגש, לא מהחוויות, לא מההיסטוריה, כי כל אחד והצרכים והרצונות שלו, אי אפשר שאדם יאמר, אני חושב שאני מרגיש ש... החשיבה היא פועל יוצא של מערכות רגשות, חוויות ומסקנות בעקבות משחקים שהוא שיחק כשהוא היה קטן, בעקבות תסכולים שיש לו, בעקבות פחדים שהיו לו, בעקבות תחושות הצלחה שהיו לו, בעקבות החברה שהוא חי בה. בין כך ובין כך האדם הביע דעה מתוך העבר שלו, מתוך ההיסטוריה שלו, הוא לא הביע דעה מתוך השכל אלא מתוך הלב, הוא משתמש בשכל אבל לא מביע דעה מתוך השכל אלא מתוך הלב, וזה לא מעניין. אולי זה מעניין את הלב שלו, זה כן, או את הסואבים שלו, זה מעניין את הלב שלו וכל מי שיש לו לב דומה לשלו, אבל זה לא מעניין אותנו. אנו רוצים לדבר עם אדם שמדבר בשם התורה. בשביל לדבר בשם התורה הוא צריך להכיר את התורה, הוא צריך להכיר את ספרי המוסר והחסידות, הוא צריך להכיר את הנגיעה שלו, הוא צריך להכיר את הרגש כפי שהוא משפיע על הלב שלו, הוא חייב להכיר את כל הדברים האלה, ואז להיות נקי, ופה בהחלט להביע דעה, מי שרוצה להביע דעה בהחלט, אבל לפועל, עד שיצליח האדם לעבור את כל המבחנים האלה, עד שדעתו תתקבל בבית המדרש, ייקח שנים רבות של עמל ויגיעה בתורה, זו הכוונה דעת תורה, כל אחד יכול, אבל אין זה אומר שזה קורה ביום אחד, זו הכוונה דעת תורה. אנו מקבלים את דעת תורה כי אנו מבינים שזה סיכום כל החשיבה המצטברת במהלך עשרות שנים של יגיעה בתורה וחיים, חיים של פרישות, חיים של מיקוד הרגשות והתחושות בעולם התורה. זו דעת תורה. התורה לא בשמיים, אין אדם רשאי לחדש בדבר, הכוונה היא לא יכול להוסיף בה. ומה שאנו רואים שחכמי ישראל מוסיפים, הכוונה היא שהם מוסיפים על פי כללי התורה, עוד גדר או צייג, או התייחסות למציאות המתפתחת. המציאות המתפתחת היא לא סתירה לתורה, אלא שעבודת השם היא למצוא מתוך התורה את ההתייחסות למציאות המתפתחת. לכן, אמת היא מעל הכל. לא תחבולות, לא איומים, לא ניסים, לא נוצרים ולא ישמעאלים. כל זה לא רלוונטי. שבתאי צבי ועוד היו ממש עושים ניסים, והם התירו עבירות, אמרו על עבירות שהן מותרות, והיו אפילו מגדולי ישראל שטעו אחריהם בהתחלה, אחר כך כמובן חזרו בהם. אומר רבי יוני ניסים גאון שהכוונה הייתה בעניין רבי אליעזר וחכמים, לנסות את החכמים אם יעמידו למופתים או שמה ימשיכו לקבל דעת תורה אחרי רבים להטות. וזה היה ניסיון, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם. איך בא ידי ביטוי אהבה במחויבות? מחויבות למרות הניסים, לא להתרגש מהניסים. אומר רבי נשחי, היה חייב להיות כזה סיפור פעם אחד בהיסטוריה שיהיה אחד מהגדולים ביותר יאמר את דעתו, אפילו יראה ניסים, אבל שהחכמי ישראל לא יסכימו איתו, ובכל אופן ההלכה תהיה כמו חכמי ישראל ולא כמו היחיד הצדיק הקדוש המיוחד מחולל המופתים. אפילו שבעת כל מהשמה אומרת שהלכה כמותו, ולכן באותו יום התקלקלו כל כך הרבה עיסות. מדוע? למה? כדי שכל הנשים במטבח, כולן, ישאלו, מה קרה? מה קרה היום? ויאמרו להם, יאמרו לכל הנשים שהיו ניסים בבית המדרש, ובכל אופן לא פסקו הלכה כמו בעל המופתים, רבי אליעזר. לא, אלא פסקו הלכה כמו החכמים, חכמי ישראל, וכך בכל בית יהודי שמעו מה קרה באותו היום, בכוונה לא הסתירו את המעשה הזה, כדי שיתפרסם כמה שיותר, כדי שבהחלט יכירו וידעו את המעשה, שזה עניין מרגש, יפה, מרשים, מעורר התפעלות, אבל הגבול הוא שזה לא מריח אותנו לחשוב שזוהי האמת. וכך היו במהלך הדורות אנשים בעלי כוח עוצמה אדירה, כמו שבתאי צבי ועוד רבים שהיו חכמים בתורה שעשו מופתים, היו משווקים אותם בעוצמה רבה. שבתאי צבי, אנשים רבים כאלה היו חכמים, היו מחכים בתור לקבל מהם ברכות. היו לשבתאי צבי חסידים, היו למשווקים גדולים כמו נתן העזתי. משיחי השקר אלה היו פרושים, עושים גלגולי שלג. הם היו מרשימים בכל קנה מידה, אין ספק, היו עוצמתיים מאוד מאוד. אבל שבתאי צבי אומר, לדוגמה, מותר לאכול חלב, עוד איסורים, אמר שהם מותרים. היו שאכלו בתשעה באב, בגללו זה היה ניסיון קשה, שאפילו חכמים גדולים נפלו בו. יום הלידה של שבתאי צבי בתשעה באב, ולכן הוא אמר, יש לשמוח ביום זה, ולכן הוא אמר, זה יום לידת המשיח, ולכן יש לבטל כל מלאכה ביום זה כמו יום טוב, וגם לאכול לעשות אותו יום שמחה. מצינו בשו"ת שבות יעקב בעניין תשעת הימים, מראש חודש אב עד תשעה באב, הוא כתב, האם מותר לאכול בשר, לשתות יין בלילה שלפני הברית מילה? הוא כתב, היה יותר מקל בתשעת הימים, פעמים בעניין זה, אבל מאז שבתאי צבי הוא מאוד מחמיר, כדי שאנשים לא יתבלבלו בעניין תשעה באב. עתה זה היה מזקני הדור, והוא שלח את בניו ילכו לבדוק אחרי שבתאי צבי, וכאשר הבנים שלו הלכו לבדוק את שבתאי צבי, הם היו צריכים להביא לו מתנה, כמו שמביאים למשיח, יביאו שי למורה כדי לבדוק שלחו לו מלבוש. פגשו אותו, הוא רקד לפניהם חצי שעה, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. אחר כך הוא קצת שינה את המילים והוסיף פאר וכבוד לשמו, הוא שר על עצמו. אחר כך הוא גילה להם סודות עמוקים בתורת הקבלה, ואז ראו שהוא שוכב פרקדן, מה שאסור על פי ההלכה. אכילתו לא הייתה בקדושה, בתארה, בעדינות. סיפרו את הדברים לתז, הוא אמר, כל כוחו בא מהקליפם. כך חכמי ישראל, הם מכריעים בדעתם דעת תורה. השאלה אל רבי אליעזר הגדול, הרם מופתים, הרי גם הוא יודע תורה לא בשמיים, אז למה הוא כן עשה מופתים? התשובה היא, רבי אליעזר היה שלם בשלושת קנייני התורה, הסתפקות במועט, ענווה ושקדנות. כתוב בספר אמרי נועם שיש 48 מעלות דרכים שבאמצעותם קונה האדם את התורה, וכל המעלות האלה כפי שמופיעות במשנה באבות, היסוד שלהן הוא שלוש, הסתפקות במועט, ענווה ושפלות רוח, והתמדה בלימוד התורה. ורבי אליעזר הגדול היה מצוין בתכונות האלה, הסתפקות במועט. אבא שלו הורקנוס היה עשיר מופלג מגדולי ירושלים, ובכל אופן ברח רבי אליעזר עם ביתו ללמוד תורה, ברח כדי ללמוד תורה, ואביו הדירו מכל הנכסים, ידע שהוא מאבד את כל הכסף, בכל אופן הלך. ואז כאשר אביו ראה כמה תלמיד חכם הוא, רצה להחזיר לו את הכסף, אמר לאביו, לא ביקשתי מהקדוש ברוך לו כסף, לא זהב אל התורה, והסתפק באכילת אפר עד שריח עלה מהפה שלו. ריח לא נעים, זו הקדושה. וגם מידת הענווה, אומרת הגמרא סוכה כ"ח, רבי אליעזר היה לבדו פותח דלת לתלמידה ולא שום שמש, למרות שהיה גדול כל כך, עד כדי כך שבעבוד רבי נתן כתוב שם, הווי מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, זה רבי אליעזר. וגם מופיע בתלמוד ירושלמי מועד קטן, מעשה ברבי אליעזר, עבר בשוק, נפל ראשו אשפה, אישה אחת הוציאה מביתה, הפילה את זה עליו, אמר רבי אליעזר, מיד הגיב, דומה אני שהיום חבריי מקרבים אותי. כך הוא חשב להוריד את הריחוק ממנו, את הנידוי שהיה עליו, שהרי כתוב מאשפות ירים אביון. זוהי התגובה של מי שזוכה למידת ההשתוות שיוויתי השם לנגדי תמיד. וההתמדה בתורה מופלגת, שמימיו לא הקדים אותו אדם לבית המדרש, ולא ישן לבית המדרש, לא שינת הרי ולא שינת קבע. הגיע הראשון, יצא האחרון, לא סך שיחת חולין. למרות כל זה, הוא לא ישן שינת הרי בבית המדרש. המופתים האלה הן עדות למידות טובות, מידות ראויות, שאכן יכולות לזכות אותו שההלכה תהיה כמותו. הוא לא רוצה לנצח אותם בכוח המופתים, אלא בכוח המידות הראויות והטובות לבן תורה. ובכל אופן, התורה האמת, תורה לא בשמיים, ניתנה לחכמי ישראל. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.